מאזינים יקרים שמסורת רבת שנים בכל ישראל לארח בשבוע הסמוך ליל הסדר את הרב הראשי הראשון לציון בתוכנית של שאלות ותשובות בענייני חג הבא עלינו לטובה, חג הפסח, חג החירות. כך גם השנה מאזינים יקרים אנחנו זוכים לארח כאן באולפן רשת מורשת של כל ישראל את מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף שליטה. קודם כל שלום וברוך בואך אלינו, מורנו ורבנו, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף, שליטה הראשון לציון.
שלום וברכה, ערב טוב. תזכו שנים רבות, נעימות וטובות.
וכן לאמור, אנחנו בתוכנית שאלות ותשובות, שואלים ודורשים בענייני הפסח. נאמר לכם שבאולפן רשת מורשת, עמיתי אבישי בר אושר שיושב פה לצידנו, הטכנאית זיוה דהן, המפיק משה זמיר ואנוכי גידי שרון. נאמר לכם לפני שנפתח את התוכנית שהתוכנית עם הרב מוקלטת ותועבר בווידאו לאתר הישיבה החל ממחר באתר הישיבה. מורנו ורבנו כבוד הרב, דברי פתיחה שלך בבקשה.
קודם כל אני רוצה לברך את כל עם ישראל בברכת פסח כשר ושמח, שיזכו לשנים רבות נעימות טובות, שיזכה כולנו לחוג את חג המצות תוך כשרות טובה, תוך שמחה ודיצה, שנזכה באמת שתקיים בנו בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, נזכה לגאולה שלמה ורבה בימינו, אמן.
אמן ואמן. אבישי בר אושר, בבקשה.
כן, אכן הברכה של הרב באמת ברכה שנותנת לנו את הכוח לפתוח בתוכנית. אני ברשות הרב, אני מרגיש שהרב בעצם סוגר פה מעגל. זכור לנו שהתוכנית המפוארה הזו שהייתה בזמנו, כמדומני כבוד הרב, וזה עשרות שנים, היו גם פעמים שהיה בליווי קהל במוסד הרב קוק, שהציבור שאל שאלות, ושם היה מרן. אז ברשות הרב, אולי אנחנו נפתח בשאלות. כידוע, אנחנו בשבוע של הכנות עד ליל הסדר, ענייני ליל הסדר, וגם עניינים של
כן, אבישי. רק ברשותך, אני רוצה להזכיר שהגיעו אלינו מאות שאלות, ואנחנו סיננו מה שנקרא את השאלות, בכדי שנוכל להעביר את זה בצורה נכונה בשעה הזאת.
אכן כן. אז אולי נפתח בשאלה הראשונה. ברשות הרב, שאלה של מאזין, רשת שמניחים עליה תבנית לאפייה בתנור, ואו מניחה על פלטת שבת, לא אופה עליה, הוא כותב, אוכל גלוי, כיצד מכשירים אותה לפסח?
טוב, בשאלה הזו צריך קצת להסתעף, להסביר את כל העניין של הכשר כלים לפסח. נתחיל מהמקור במשנה, מסכת עבודה זרה, בדף ע' עמוד ב'. הלוקח כלים מן הגוי, קנה כלי יד שנייה מן הגוי, הגוי עשה בזה נבלה, טריפה, חזיר, כל דבר של איסור. אסור להשתמש בזה, אפילו אם יעבור על זה 24 שעות, מה שבלוע יהיה טעם נפגם, אפילו הכי אסור. צריכים לפני כן להכשיר את זה. איך מכשירים? אז המשנה אומרת, אם זה היה כלי שהשתמשתי בזה באמצעות רוטב, כמו קדירות, ירות, מכשירים את זה בעגלה. ואם זה היה כלים שהשתמשתי בהם יבש, בלי אמצעות רוטב, כמו שיפודים והשכלות, זה ברזל שמכניסים לתוכו את הבשר, וצולים בזה בשר על האש. או רשת שמניחים אותה על האש, מניחים על הרשת בשר, וצולים בזה. צולים את זה יחד עם פרורי לחם וכדומה, או דברים של איסור. אז המשנה אומרת, אם זה השיפודים והשכלות בלבנם בהור, שם את זה באש עד שנצוצות של אש ניתזים מהם. אם זה היה באמצעות רוטב, עושה לזה הגעלה. בגמרא שם, בדף ע"ו עמוד א', הגמרא הביאה לגבי בית המקדש, שהיו צולים את בשר השלמים. היו צולים את זה בשיפודים, למחרת, כל מה שבלוע בתוך השיפודים, הוא נעשה, נותר. ששני ימים ולילה אחת, אם זה קורבן אחר, אז יום ולילה, מה שבלוע בפנים נעשה, נותר. והנותר ממנו, באש תשרופו. אפשר לצלות בזה עוד הפעם בשר, בלי הכשר. אז היו עושים הגעלה. הרי כל פעם שרוצים לצלות קורבן אחר, היו עושים איזה הגעלה. שואלת הגמרא, ולמדנו במשנה, שיפודים והשכלות, שלוקח אותם מן הגוי, עושה לזה ליבון. אז איך אתה עושה הגעלה? אמר לרב ששת, לרב עמרם, רב עמרם ברי ולא שן אלך בין אתרה בלה לאיסורה בלה. כשבולה האיסור, לוקח כלים מן הגוי, בלה חזיר, נבלה הטרפה, תחילת בליעתו הייתה באיסור. לכן צריך לזה ליבון, זה חמור. מה שאין כן נבלה דבר של היתר. כמו כאן, בשעה שצלינו את הבשר שלמים, היה מותר לאכול את זה. עבר עליו יום ולילה, מה שבלוע בפנים, נעשה נותר. בשעת הבליעה זה היה היתר. זה נקרא היתרה בלה, בלה היתר. כשבלה היתר, מספיק לזה הגלה. אין מושג של ליבון בדבר שבלה היתר. אבל אם בלה איסור, הולכים בכל כלי, הרי דרך בליעתו. כבולעו, כך פולטו. כמו שהוא בלה, ככה הוא פולט. בעלה ביבש, עושים לו ליבון. בעלה ברוטב, עושים לו הגעלה. לדברי הגמרא. נחלקו הראשונים בהכשר כלים לפסח. מה זה נחשב? זה נחשב ליתרה בלה, או נחשב ליסורה בלה? יסורה בלה זה כמו שלוקח כלים מן הגוי. יתרה בלה, סוף סוף, 230 בכלים כל השנה, שזה מה של יתר. היום מותר לאכול חמץ, זה יתר גמור. אז אולי זה נקרא יתרה בלה. אם זה יתרה בלה, זה בדיוק כמו השלמים. בית המקדש, מה היו עושים לזה? הגעלה, לא היה ליבון, גם כאן. כך סובר באמת הרמב״ם. הרמב״ם סובר שאין מושג של ליבון בפסח. פסח יש רק דין של עגלה, או אם לא, יש דברים יותר קלים, כעירים מכלי ראשון או כלי שני, אבל אין מושג של ליבון בפסח. זה נחשב ליתרה בלה. לעומת זאת, הרמב״ם הוא לא יחידי. גם התוספות מסכת חולין, מדף ח' עמוד א', גם כותבים, כמו דעת הרמב״ם, שחמץ זה נקרא יתרה בלה. גם הראב"ד, גם סובר ככה, גם רבנו מאיר המעילי, גם סובר ככה. אבל רוב הראשונים חולקים. בראשם זה הריף, והראש שם בעבודה זרה, וגם בפסחים בפרק שני, בדף למד, הם סוברים באמת שחמץ נקרא כמו איסורה בלה. ואם השתמשתי ביבש, צריך ליבון כמו שלוקח כלים מן הגוי. למה זה נקרא איסורה בלה? אז היום יותר. ארן שם בפסחים דף למד מסביר, כי חמץ שמו עליו. קוראים לזה היום חמץ, שם שלא חמץ. אז נכון שהיום מותר לאכול את החמץ, וזה לא איסור. כמו ששמו עליו, לכן זה נחשב כמו איסורה בלה. וצריך לזה ליבון. כך דעת רוב הראשונים. כך כותב המאירי, ההשלמה, מרם חלאווה, האור זרוע, ועוד בתוסף כותב שכך עלתה הסכמת רוב הפוסקים. כך הוא כותב. שהם סוברים שהחמץ נקרא איסורה בלה. כך פסק בשולחן ערוך. בסימן תף נון א', סעיף ד', כותב שיפודים והשכלות של פסח, שמכשרים אותם לפסח, מלמנם ברור עד שיהיו ניצוצות של אש ניתזים מהם. הנה הוא תפס שזה נקרא איסורה בלה. לכן מצליח לזה ליבון. מקשים האחרונים, אני לא אכנס לזה, אבל אני ארמוז רק, מרן בשולחן ערוך בסימן תף נון ב', סעיף א', מעתיק את דברי הראש. שאם הוא מגעיל לפני זמן איסור, כמו הימים האלו, ערב פסח מוקדם, לפני שעה של איסורו, אז שם יש הרבה קולות. יכול להקל, להגעיל כלי בין יומו, יחד עם כלי שלא בין יומו. לא צריך את הכלי להוציא מיד מהמים, יכול להשאיר אותו. יש כל מיני קולות. אם מגעיל אחרי חצות, אחרי זמן איסור חמץ בערב פסח, שם יש כל מיני חומרות שמרן מונה אותם, מה צריך לשים לב. הבית יוסף מביא את הראש שמסביר שלפני חצות הימים האלו וגם ערב פסח בבוקר זה נקרא היתרה בלה. לכן אנחנו מכירים בזה. זה נקרא נת ברנת דה היתרה. אני לא אכנס להסביר את זה, אבל היסוד הוא זה נקרא היתרה בלה. אחרי חצות, זה כבר זמן של איסורו, זה נקרא איסורה בלה. מה אנחנו רואים? שהוא סובר שחמץ נקרא היתרה בלה. אז איך הוא פסק? בתף נון א' סעיף ד', שפודים והשכלות צריך לזה ליבון. אבל לפי הרמב״ם, שיתרה בלה, אין מושג של ליבון בפסח. איך פסק זה ליבון? באמת, הקושה היא גם כן מהראש. כי לפי כן הזכרתי שהריף והראש בעבודה זרה, הם כתבו את הדבר הזה, שחמץ נקרא איסורה בלה. לכן הם צריכים ליבון, שפודים והשכלות. אז איך הראש כותב שזה נקרא נת ברנת דה היתרה? אז הסתירה היא גם בראש, לא רק דברי מרן. תירוץ הוא פשוט, לגבי נת ברנת זה טעם קלוש. אולי אני אסביר בקיצור שמושג מה זה נקרא נת ברנת. נון תת, בר נון תת, נת ברנת. מה זה, מה פירוש? יש לי תבנית, כשעשיתי בזה משך כל הזמן, עוף בגריל. התבנית הזו ברור שהיא בלעה עוף, היא בשרית. התבנית, ניקיתי אותה היטב, אין בה שום שיריים של בשר, שום שומן, שום דבר. אחר כך אני עושה בזה בורקס, תפוח אדמה. ואני רוצה לאכול את הבורקס הזה יחד עם גבינה. מותר או לא, פשטות לכאורה, התבנית הזו היא בעלה בשר. בורקס תפוח אדמה הזה בעלה בשר. איך אוכל את זה אחד עם חלב? אבל לא בעלה בשר באופן ישיר מהבשר. הבשר נתן טעם בתבנית, בכלי. בתבנית יש טעם, זה נקרא כמו הבן של הבשר. והבן הזה נתן טעם בבורקס שהוא עדיין היתר. זה נקרא נת ברנת דהיתרה. יש לי מחבת. עשיתי בזה בצהריים קציצות של בשר. בערב, שופך את השמן, שם שמן חדש, מנקה את זה, ועושה בזה ביצה. רוצה לאכול את הביצה בארוחת ערב, יחד עם מאכלי חלב. מותר. אין איזה הבדל בין הספרדים, בין האשכנזים, לכול העלמה. אם עשיתי בזה ביצה במחבת הזו, אפילו שהייתה בן יומו, לפני כמה שעות, שעה, היה בזה בשר. אבל אין כאן בשר ישיר. יש כאן טעם שבלוע בכלי, שיצא לתוך הביצה שעדיין זה יתר. את הביצה הזו אחר כך אוכל אותה יחד עם חלב. זה נקרא נת בנת דהיתרה. יש נקודה של ויכוח בין המנהג שלנו הספרדים למנהג של האשכנזים. אנחנו מכירים לזה אפילו לכתחילה. מותר לכתחילה לתגן ביצה במחבת בשרי כדי לאכול את הביצה הזו יחד עם מאכלי חלב. וכן בורקס, כמו שאמרתי. אשכנזים אומרים לא, לכתחילה אסור. אם עשו את זה, אז יהיה מותר לך לאכול. אבל לכתחילה, תיקח מחבת פאבי או מחבת חלבי. אבל לא תיקח מחבת בשרי, תתגן בזה ביצה שאוכלים אותה בארוחת ערב עם חלב, מאכלי חלב. זה דעת האשכנזים. הם מחמירים בזה. אנחנו הספרדים מכירים, נת ברנת מותר גם לכתחילה. כך כותב מהר"ל בן תרווה בשו"ת חוט המשולש, היה לפני 400 שנה. כך כותב בספר בית דוד, לפני 250 שנה. כך כותב הגאון רבי יהודה עייש, גם כן, שמותר גם לכתחילה, ועוד כמה אחרונים. לכן ככה הלכה לנו הספרדים שמותר זה לכתחילה. טוב, אז מתרצים, סימן תפנון ב' זה נת ברנת, זה טעם קלוש, טעם שני. טעם שני, אז זה נשב את הרב עליו. בשיפודים והשכלות שאנחנו רוצים להכשיר אותם, זה לא כמו טעם שני, עכשיו משתמשים בזה, אחר כך עוד הפעם נצליה. זה נחשב מסורה בלעה. תלוי, אם זה נת ברנת, אז הראש סובר להקל. ומרן הלך בעקבות דברי הראש. הולכים להקל בנת ברנת. נחשב כמו יתרה בלעה. אבל לגבי הכשר כלים, הראש בעצמו סובר, שזה נחשב מסורה בלעה. גם מרן פסק כמו הראש, שנחשב מסורה בלעה. אז לכן, המסקנה היא, דעת מרן השולחן ערוך, שלא כדעת הרמב״ם, מרן דעתו כמו דעת רוב הראשונים, שחמץ זה נקרא איסורה בלה באופן כללי, חוץ מנת בנת, ולכן צריך להכשיר את הכלי כדרך תשמישו, ככה דרך הכשרו. בכל כלי הולכים אחרי רוב תשמישו. כמו שמסביר את זה, רבי מנחם עזריה מפנו. הוא היה בדורו של מרן הבית יוסף, היה צעיר. כשמרן נפטר, הוא היה בגיל 30. הוא קדמון, אחרון קדמון. הוא מסביר בסימן צדי זיים. למה הולכים בכל כלי אחרי רוב בליעתו? כי סתם כלים אינם בני יומם, זה מדרבנן. יש לו תשובה שלמה להסביר למה זה. אבל זה ידוע שבכל כלי הולכים אחרי רוב תשמישו. הרשת הזו ששאלו עכשיו, איך מכשירים אותה לפסח? הרשת הזו בדרך כלל לא מניחים עליה אוכל באופן ישיר. מניחים עליה תבנית. פעמים שמים על זה בשר, יש את התבנית למטה, מתחת לזה, וזה מטפטף שלא ילכלך את התנור לתוך התבנית. אבל זה לא רוב תשמישו. רוב תשמישו, מניחים עליה תבנית, מניחים על זה. רוב, אם זה לא רוב תשמישו, אז זה לא לקראת שימוש ביבש. ואז אני יכול להכשיר את זה בעגלה, או אפילו יותר קל מעגלה, בעירוי מכלי ראשון. ייקח את הרשת, אשים את זה על השיש, יעלה על זה מים חמים מכלי ראשון, ובזה מכשיר את זה. אבל אם רוב תשמישו אדם יודע שזה רוב תשמישו, צולים על זה בשר. אז זה כבר נהפח כמו שפודים והשכלאות. אז צריך בזה באמת ליבון, ליבון ממש, שיהיה לתוצות של אש, נתזים מזה, וזה יכול להתקלקל. דבר כזה מי יעשה ליבון ממש. לכן קונים חדש לפסח, לא משתמשים בזה לפסח. אבל אם זה לא השתמשתי בזה אופן ישיר, ברוב פעמים, או עירוי או עגלה, כמו שאנחנו מכשירים את הפלטה החשמלית. איך מכשירים פלטה חשמלית לכבוד פסח? מחמים טוב יותר להדליק את הפלטה, שזה יהיה חם טוב, אחר כך מנתקים את זה מהחשמל, כמובן, שלא יהיה סכנה, להראות מים רותחים על הפלטה. מעלים את זה מים רותחים על הפלטה, וזה מכשירים אותה. יש מחמירים, מוסיפים גם כן נייר כסף. זה חומרה, חומרה טובה, תבוא עליהם ברכה, מי שיכול. פעם לא היה המושג הזה של נייר כסף. לפני 50 שנה, איפה היה נייר כסף? היה נייר כסף על שוקולד היה. והיה נייר כסף על השייש ועל כל הדברים. ברוך השם, זה חומרה טובה, עד הרבה. גם השייש, הקיו והשייש, איך אנחנו מכשירים אותם? שופכים על זה מים חמים מכלי ראשון, מרתיחים את הקומקום של המים, מרתיחים מים בקומקום, שופכים את המים על השייש ועל הקיו, אשכנזים מוסיפים גם כי לוקחים אבן וחמים אותה טוב על האש, שופכים את המים השאר על האבן, ישירות על השייש. טוב, זה אשכנזים מחמירים. אנחנו מסתפקים בדבר הזה, לשפוך מים חמים על השייש ועל הקיו, ובזה מכשירים את השייש והקיו. אם רוצים להוסיף תוספת, אחרי ההכשר, לא בלי ההכשר, אלא אחרי ההכשר, להשים נייר כסף, תבוא עליהם ברכה. יש מחמירים, עושים גם נייר כסף על הברז. וזה לדעתי חומרה יתרה היא. כי מה יכול להיות? איך הברז יבלע חמץ? איך? אומרים, פותחים לפעמים את הברז של מים החמים, של הבוילר, של הדוד שמש, מים חמים, רותחים, יש למטה בקיור שיריים של פיצה. ואז זה עובר. רוצים להחמיר, טוב, יש להחמיר טובה על הברכה, אבל זה חומרה יתרה. בפלטה חשמלית, ההכשר שלה, כמו שאמרתי, להראות עליה רותחים, מכלי ראשון, וטוב להחמיר, נשים את זה גם כן אחר כך נייר כסף. אם תשאלו, לפעמים לוקחים לחם, שמים ישר על הפלטה, לחמם את זה בשבת. מותר, אין אפייה אחר אפייה, בין אשכנזים, בין הספרדים, אין בזה איסור. גם איסור שמחזיקים בשל, גם כן אין בזה איסור. לפי דברי הרשב"א, במסכת שבת, בתחילת פרק רביעי, אומר הרשב"א, מחזק יבשל שייך רק בדבר שברוב פעמים אדם רגיל לבשל. רוב פעמים אופים לחם על פלטה, זה לא רוב פעמים. ולכן, אין בזה מחזק יבשל. לכן ככה המנהג פשוט, בשבת, אדם לוקח פיתה, שם אותה על הפלטה, מחמם אותה ואוכל, מותר. אז זה בעלה חמץ באופן ישיר. זה לא בעלה חמץ על ידי הסיר, שצד גלש לפעמים, זה בלע חמץ באופן ישיר. אפילו אחי, הולכים בכל כלי אחרי רוב תשמישו. מה רוב השימוש על הפלטה? זה בלחם? לא. רוב השימוש, יש עליו סירים. זה רוב השימוש. ולפעמים כשמוזגים מהסיר, נשפח משהו על הפלטה. אבל זה רוב תשמישו. ולכן, ההכשר של הפלטה, להראות על זה מים חמים, כמו שאמרתי, ואם יש מחמיר, ישים על זה נהיה כסף, תבוא עליו ברכה.
חזק וברוך. כבוד הרב, שאלה נוספת של אחד המאזינים שלנו, הוא אומר השנה חג הפסח חג בשבת קודש, מתי תהיה תענית בכורות?
קודם כל, צריכים לדעת שהמקור של תענית בכורות זה לא דין, זה מנהג. כתוב במסכת סופרים, בפרק כ"א, שם כתוב שאסור לתענות בחודש ניסן, חוץ מהבכורות שמתענים בערב פסח. וזה דבר של מנהג. מה המנהג הזה? זכר לנס שנעשה לבחורי ישראל. כאשר הקדוש ברוך הוא נגף את בחורי מצרים, ובחורי ישראל הציל אותם, כפי שידוע שהמצרים היו מפחדים. הרי 9 מכות לפני כן התקיים בהם. אז גם זה התקיים בהם. לוקחים את הבחורות שלהם, ומשכיבים אותן לישון אותו לילה, יחד עם 2 בחורות של יהודים, אם אינו מסיים או לא. המלאך מגיע בלילה, הוא יודע, זה המצרי, פה נוגף אותו, הורג אותו, את היהודי משאיר. זכר הנס הזה שנעשה, לכן הבחורות נהגו להתענות מערב פסח. אז זה לא מכר הדין. בירושלמי משמע שהבחורות לא מתענים. לכן תראו ברמב״ם, לא מוזכר בכלל את המושג של תענית בחורות מערב פסח. כי בדרך כלל הרמב״ם הולך אחרי דברי ירושלמי. בירושלמי זה לא מזכר. אבל יש גרסאות אחרות בירושלמי. יש אומרים שגם בירושלמי זה כתוב, תענית בחרות. הראשונים נחלקו בדבר הזה. ובית יוסף כותב, כשכיוון שדעת הראשונים שנהגו לטענות, לכן הבחורות נהגים לטענות, כך כותב המאירי, כך כותב אחות חיים, כך כתוב בשולחן ערוך בסימן תף עין. יש במדרש שמות, שם כתוב שבתיה בת פרעו, היא ניצלה, היא הייתה בחורה, והיא ניצלה, ולא הרגו אותה. בדייקים מכאן כמה אחרונים, משמע שגם הבחורות הנקבות צריכות לטענות. כי כל התענית הזו זה זכר לנס, גם היא נעשתה לנס. הנה, בתיה ניצלה, משמע כל הבחורות האחרות לא ניצלו. יש אומרים, לא, ירידה חושה לעולם, די לך להחמיר בזכרים, בחורים, אבל לא בבחורות הנקבות. היום, בלב לכם, מנהג פשוט, אצל רוב העולם, פודים את התענית הזו, וסעודת מצווה.
סיום הספר.
אם זה ברית מילה, אם זה פדיון, אם זה שם הברכות שם יש, או סיום הסכת, כותב בשיבולי הלקט, אחד מהראשונים, שסעודת סיום הסכת, היא נחשבת לסעודת מצווה. לא רק שהברכות, ברית מילה, פדיון הבן, גם סיום הסכת. זה נקרא סעודת מצווה. המהרש"ל, בפרק ז' של מסכת הבא קמא, פרק מרובע, גם הוא כותב שסעודת סיום מסכת נחשבת לסעודת מצווה. צריך שיהיה מסכת חתחילה גמרה. אדם סיים מסכת גמרה, אז הוא יכול לעשות את הסעודה, פותר את עצמו, וגם כן את כל המסובים. אדם למד משניות לבד, מסכת משניות. אם ברבן אדם בתנורה, ועם קצת תוספות יום טוב. הוא יכול לפתור את עצמו. הוא למד, ימד סיום מסכת, ויוכל לאכול בערב פסח. אבל לא את הציבור. לא מן הראוי שיפטרו ציבור שלם, שיש ביניהם כמה בחורים, שיפטר אותם עד סיום מסכת של מסכת משניות. לכן לציבור צריכים להביא אחד שסיים מסכת גמרא. לפני שנים קיבלתי טלפון ממרן האבא, זכר צדיק לברכה. זה היה ליל בדיקת חמץ, שעה 22:00. הוא בכור, מרן היה בכור, ולי יש בן בכור, עד עבר מצווה, האבא תמיד נוהג לטענות בשביל הבן. הוא אומר לי, אני לא סיימתי מסכת, אתה יכול לבוא אליי עכשיו, נסיים מסכת, נלמד ביחד? אמרתי לו, כן. לקחתי מוליד, מיד נסעתי אליו, למדנו במשך כמה שעות, כל מסכת תוריות, גמרא, ראשיים ותוספות. החידוש הוא עם תוספות, אבל אצלו זה לימוד, מידע פעם, מאה, מידע כמה. הוא רק קורא את זה במהירות, אחר מהר מהר, היה כמה קטעים שהוא קרא מהר. הוא אומר, רגע, רגע, אני לא הבנתי, לאט לאט, חברותה או לא חברותה? לאט לאט, היה ממתיני, בסדר, עוד. וככה, סיימנו כל המסכת. אדם צריך לבוא בערב פסח, לזכות את הרבים, לסיים מסכת. לא מסתפק במסכת משניות. לעצמו, אין ברירה, יעשה משניות. אבל אם זכות אחרים, מסכת גמרא. ספר אחד מן הזוהר, בראשית, שמות, ספר אחד מן הזוהר, אפילו קרא אותו בלי הבנה. זה מועיל לסיום
רק הסכת. לגרוס, מה שנקרא.
כן, אפילו גרס אותו. לא כולם מבינים מה שכתוב, כל שם בארמית, לא מבינים את זה. אפילו אחי, עצם הקריאה בספר הזוהר, אם הוא סיים ספר אחד מספר הזוהר, יש בזה סיום מסכת. אם אדם למד גמרא ולא מבין, הוא משתף כל יום שיעור גמרא וסיום מסכת. אבל הוא נרדם, וגם לא מבין, רק אולי לפעמים מבין את הפירוש המילים, זה הכל. הוא לא מבין עניין, זה לא נקרא סיום מסכת. ואם הוא יעשה סעודה, סעודת רשות, לא סעודת מצווה. לכן צריך שיבין. גמרא, אי אפשר לעשות סיום מסכת, להיפטר בתענית בכורות, בלי שאדם ילמד את הגמרא הזו בהבנה. כי גמרא בלא הבנה, זה חבל, זה ביטול תורה זה. כשעובדים גמרא, צריך, העיקרון הוא להבין את דברי הגמרא, להבין פחות או יותר את המהלך של הגמרא. ולא לקרוא את זה סתם בגרסה בעלמא. אבל כמו שאמרתי, אם זה זוהר, אפילו בלי הבנה. אבל תוך 12 חודש, או אבל על אח ואחות תוך 30 יום, אסור להם להשתתף בסעודת מצווה. בשבע ברכות למשל, אסור להם להשתתף. אפילו אם אין שם תזמורת, אסור להם לבוא לשם. אבל בסעודות כאלו, של סיום מסכת, של ברית מילה, של פדיון הבן, מותר לאבל תוך 12 חודש עליו והם, וכן 30 מהשעה הקרובים, מותר לשתף בסעודה הזו, לאכול מהסעודה, ולפתור את עצמו, פרדים מבוכור, שבערב פסח, שיכול לפתור את עצמו מהתענית הזו. אז כמו שאמרת, היום נוהגים שכל אחד ואחד פותר את עצמו על ידי סיום מסכת, ועושים את זה בערב פסח. כשחל ערב פסח בשבת, פה הפוסקים דנים, הואי ונדחה נדחה, כך כותב בספר האגור, אחד מהראשונים, הואי ונדחה נדחה, או נגיד לא, מקדימים את זה ליום חמישי. שם הפוסקים דנים, והפוסקים כתבו שמקדימים את זה ליום חמישי. השנה, ערב פסח לא חל בשבת, פסח חל בשבת, ערב פסח זה רגיל, יום שישי. לכן התלית בחורות התקמו כמו כל שנה תמיד, ועושים תלית בחורות ביום שישי. ואת הסעודה של סיום מסכת, יעשו אותה בבוקר אחרי תפילת שחרית של יום שישי.
כן. כבוד הרב, אולי באותו עניין, יש עניין שאבות יצומו או השתתפו בסיום מסכת על בנים קטנים בחורות, לפני כן, שהגיעו לגיל מצוות?
כן, ודאי. ככה מנהג, שאבא מתענה בשביל בנו, ואם קשה לו לטענות, אז הוא הולך לסעודת סיום מסכת. אם אפשר, שיקח מעט מהעוגות של הבן שלו הקטן, הבכור, שיוכל מזה. אם זה נשים בכורות, אמרתי, יש מדרשים חלוקים בזה, ונהגו להקל בזה, הנקבות נהגו להקל בזה. אבל יותר עדיף לקחת להם איזו עוגה. בערב פסח, קחו להם איזו עוגה, איזה תמר, שיוכלו משהו מסודת סיום מסכת, ויפתרו בדבר הזה.
חזק וברוך. אבישי, בבקשה.
חזק וברוך, תודה רב. שאלה נוספת של מאזין, האם צריך כשרות לפסח לכל מיני דברים כגון שמפו, מגבונים, קרם ידיים, נייר טישו, וכן עוד...
כוסות חד פעמי.
חד פעמי וכל הדברים הנוספים.
כן. טוב, זה תלוי בעניין שנותן טעם ופגם לפסח. ואני אחיב את העניין. נאמר בתורה בחומש דברים, פרשת ראה. לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. איזה גר זה מדובר? אם זה גר רפורמי, אז בכלל לא גר, הוא גוי. מה? אם זה גר שלנו, אז מצוין, זה כמו יהודי. מה תתן לו לכל נבלה? איזה גר מדובר? זה מדובר בגר תושב. מה זה גר תושב? בן נוח, גוי, אסור לו לגור בארץ ישראל עד שיקבל עליו שבע מצוות בני נוח. אחד מהם, שלא לרצוח, שלא להתאבד. זה אחד מהם. ומי שלא יכול לעמוד באשר לפנות מנוח, אסור לגור בארץ ישראל. צריך לשלוח אותו לסוריה, למצרים, לשלוח אותו. היום אין עדינו תקיפה. עד האומות תקיפה עלינו. מציאות היא שגרים פה גויים בארץ ישראל. אבל מימי התורה, מי שגר בארץ ישראל, זה רק הגר אשר בשעריך. קיבל עליו שם מנוח, זה יכול לגור בארץ ישראל. לגמרא, מסכת עבודה זרה, בדף, סמך זין, עמוד ב'. גמרא למדה מהפסוק הזה, את שראוי לגר, אסרתי לך. טעם שלו טוב, טעם נשבח, זה אסור לך לאכול, לא תאכלו כל נבלה. אבל אם זה נפגם מאכילת גר, הגר הזה לא יכול לאכול, מותר, התורה לא אסרה לך. זה נקרא, נותן טעם לפגם. בקיצור, קוראים לזה נטלף. נטלף נותן טעם לפגם. מדאורייתא זה מותר. הגמרא שמה, בעבודה זרה, פרק חמישי, שהזכרתי, סזר על עמוד ב', הגמרא אומרת שחכמים אסרו טעם לפגם לכתחילה. לכן, כל כלי, תוך 24 שעות, כל מה שבלוע בתוכו, הוא טעם טוב. אם תבשל מיד תוך 24 שעות, יצא הטעם שבלוע בכלי, ויצא קצת טעם טוב. לכן אנחנו עושים איזה הגעלה. אחרי 24 שעות, הטעם שבלוע בכלי, הוא נהיה טעם לפגם, טעם שלא פגום. מדרבנן, צריכים להכשיר את הכלי הזה. מהתורה זה מותר, טעם נפגם, התורה לא עשה דבר שלא ראוי לגר, אבל מדרבנן צריך. גזרה שלא בן יומו, עטו בן יומו. אם אני אתיר לך להשתמש בכלי שלא בן יומו, בלי שום הכשר, מחר מחרתיים יבואו להתיר גם כלים שהוא בן יומו, תוך 24 שעות, שהטעם שלו בפנים טעם טוב. לכן אסרו חכמים מדרבנן, כל דבר שהוא טעם נפגם, אסרו חכמים מדרבנן. ועוד דבר, כל זה לכתחילה. מה הדין? בדעבד. אדם שלמשל לקח סיר שבשלו בזה כל מיני דברים של לא קשרים, ועבר עליו 24 שעות, ובשל בזה מרק. כמו שעבר עליו 24 שעות, ובשלו בזה כבר, בדעבד, לא לכתחילה, נותן טעם לפגם בדעבד, מותר. כי כל האיסור הוא בדרבנן. דרבנן אסור לכתחילה, הצליחו לזה הכשר, אבל לא אמרו שבדעבד שיהיה גם כן אסור. זה נאמר בכל האיסורים כולם. מה הדין? בפסח. האם פסח זה כמו כל האיסורים או לא? תראה, בפסח אנחנו אומרים אפילו באלף לא בטיל. אפילו במיליון. יש לך פור של חמץ, אפילו באלף לא בטיל. נו, אז יהיה גרע מזה, טעם נפגם. יש כאן תערובת של חמץ סוף סוף. יש באמת הרשב"א בתשובת הרשב"א, ויש המורדכי, ויש רבי אליעזר מיץ בספר העיריים. הם סוברים שבאמת זה כמו חמץ פסח במשהו. גם טען נפגם עשו, גם זה עשו. לכן, לפי דעתם, אנחנו לא מתירים טען נפגם בפסח. מתירים בשאר האיסורים. פסח זה חמור. אם רבותינו יחמירו אפילו במשהו, הוא עדים צריכים להחמיר גם בטען נפגם. זה הספר העיים, הרשב"א והמורדכי. לעומת זאת, הר"ן והרמב"ן והאור זרוע, ספר הגור, ועוד הרבה ראשונים. הם סוברים, גם הראש, הראש מביא את המחלוקת בזה, לעבודה זרה, פרק חמישי, והוא גם כן, מסקנתו, טען נפגם גרע ממשהו. יש תערובת של משהו, התערובת היא טובה, טעם נשבח. הבעיה על הכמות, יש לך פי אלף כנגדו. אני אומר, אפילו באלף לא בטיל. אבל כשהחמץ עצמו, טעם שלו פגום, זה גרע ממשהו. כמו בכל התורה כולה, אנחנו אומרים, טען נפגם בדעבד. מותר, ועדין גם פה, בדיעבד מותר. לכן, כלי שהשתמשתי בזה כל השנה בחמץ, סיר, עשיתי בזה יטריות, שקדי מרק, אין ספק שאפילו שעבר עליו 24 שעות מהשימוש האחרון שבו, צריך להכשיר אותו, את הכלי הזה. תגיד אותה על מפגם, אבל זה לך תחילה. אבל בדיעבד, מי שמתבלבל, לקח סיר ישן, שעשו בזה חמץ כל השנה, עבר עליו 24 שעות, סתמה, עבר שבת, לא בשלו בזה בשבת, והלך ביום מוצא שבת, יום ראשון, בשל בזה אורז. או לאשכנזים, בשל בזה תפוח אדמה, בשל בזה. בדעבד זה מותר, טען נפגם. כך פוסק לנו מרן בשולחן ערוך, בסימן תף ממזיין, סעיף יוד. שטעם נפגם בפסח, הדין הוא שמותר, כמו דעת רוב הראשונים. כך הוא כותב בית יוסף, איקי מביא את הרשב"א. מביא את הרשב"א, מביא את המודרכי, שהם אוסרים. הוא לא אומר, רוב הפוסקים אוסרים כמו דעת הרמב"ן, שזה מותר. ולכן טען נפגם פסח, הלכה היא שזה מותר. כל הוויכוח פה, בטעם מחמץ ממשות, טעם נפגם, בלוע בכלי טען נפגם וכדומה. אבל דבר שלא אוכלים אותו, דבר שרק בהנאה, כמו שמפו, כמו בושם, כמו פודרה, כל הדברים האלה כולם. וזה, זה לא, אני לא אוכל את זה, זה הדבר של ההנאה. ועוד דבר, זה לא חמץ בפני עצמו, זה תערובת של חמץ. בגמרא, פרק כל שעה, פסחים פרק שני, שם מבואר מושג של אח שווה. מה זה אח שווה? אדם הולך בחוב, בפסח, והוא רואה איזה לחם על הרצפה, לחם שרוף. הוא לוקח את הלחם, מרים אותו, ואוכל אותו. אבל זה פגום, אסור. אסור מדרבנן. ככה מזכרת האחרונים, שכל דין של אח שווה זה לא דאורייתא, זה דרבנן. אתה מחשיב אותו. למה אתה אוכל את זה? כי אתה מחשיב אותו. לכן זה אסור. כותב הגאון החכם צבי. כל זה מדובר שזה חמץ בפני עצמו. לוקח חמץ ואני אוכל אותו, חמץ פגום, זה אח שווה. אבל תערובת של חמץ, אפילו אם אני אוכל אותו, אין כאן מושג של אח שווה. אני מחשיב את זה בגלל התערובת, לא בגלל החמץ בפני עצמו. ולכן זה מותר. כך כותב החכם צבי, גם הגאון החזון איש. כתב את זה מדי נפשי, גם הוא זכה לדברים האלו, וגם הוא כותב שאין סוג של אח שווה ותערובת. לפי זה, נגיד שמפו או סבון רחצה, גם אם נגיד שיש שם עמילה של חיטה, קודם כל החזוקי איסורה לא מחזיקינן. מי אמר שבשמפו יש חמץ? אבל גם אם נדע שיש שם עמילה של חיטה, או בסבון, שבדרך כלל מקשים את זה, איך זה נהיה נוקשה? על ידי עמילן. שעושים עמילן של תפוח אדמה, או עושים חומרים כימיים, או עמילן של חיטה. אז אולי יעשו בזה עמילן של חיטה, אבל זה פגום מאכילת כלב. הכלב לא יאכל את זה, ודאי, לא יתרחץ בזה ולא יאכל בזה, לא ייגע בזה. זה תערובת של חמץ, זה לא חמץ לפני עצמו. בתערובת של חמץ אין מושג של אח שווה. ולכן, לפי עיקר ההלכה, גם לאשכנזים אני אומר, חכם צבי היה אשכנזי. למרות שקראו לו חכם, בדרך כלל הספרדים אומרים חכם. אשכנזים אומרים רב, אז זה קרא לעצמו חכם. פעם שאלו אותו את זה. אתה אשכנזי, רבי צבי אשכנזי, מה קראת לעצמך חכם צבי? ענה להם כתוב, והחוכמה תחיה בעליה. אוי לה לרבנות שמקברת בעליה. לכן לא קרא לעצמו רב, קרא לעצמו חכם צבי. חכם צבי היה גאון אשכנזי, וגם הגאון החזון איש, שהיה פאר אדום ואדום, והיה אשכנזי. והם כותבים את היסוד הזה, שכל זה שתערובת, שלא חמץ לפני עצמו, אין מושג של אח שווה. מה חוששים אנשים, אולי זה שיחה, ושיחה כשתייה דמיה. אדם לוקח את השמפו, או סבון רחצה, ושח את זה על הגוף שלו. שיחה כשתייה, הכוונה היא, כשאני רוצה שזה יישאר עליי, שח את גופי בוולווטה, בענוגה, או שהיה בזמנם עושים שמן, כדי לחבר את הסתקים, זה שיחה כשתייה. אבל שיחה ששם פה, שאחר כך פותח את הברז של המים, והכל הולך במים, זה לא נקרא בכלל שיחה כשתייה. גם אם נאמר יש שיחה כשתייה, גם אם תחמיר, אבל זה תערובת של חמץ פגום מאכילת כלב. לכן, למסקנה, בין הספרדים, בין האשכנזים, שמפו לא צריך הכשר, סבון רחצה לא צריך הכשר, אבקת כביסה גם כן לא צריך הכשר. יש חוששים, ככה מבואר בבן איש חי, אדם יחבס בעמילה של החיטה בזמנם, לפני 120 שנה, היו מחפשים בקערה, לא היה מכונת תפיסה כמו היום, מחפשים הכל באופן עדני, כדי שהחולצה, הצווארון יישאר קשה, יהיה צורה לחולצה, הם מניחים את זה בתוך גיגית עם עמילה של חיטה. אז זה ממש בולע, אבל זה פגום, זה אין לזה טעם טוב. מה אתם חוששים? שם האדם ייקח את הסוודר, יעשה ככה בפה, ויוכל, ייגע בסוודר בפה שלו, איפה יש דבר כזה? אין דבר כזה, לא חושבים מדברים כאלו. שם יוכל מהתבגת שלו, איפה יש דבר כזה? לכן, כל ההפקת כביסה לא צריכים קשר לפסח. גם כן, אמה, או אקונומיקה, או כמו שמנקים את הבית מאש, שמנקים את הבית הכיסא, חוץ מנקבות. כל זה לא צריכים קשר לפסח. קודם לכולם, הם פגומים מאכילת כלב. וגם שסבון כלים, שעושים את הכלים וזה, גם כן, לא צריך קשר לפסח. לא, אולי יישאר קצת אמה, יישאר על הצלחת, אחר כך עושים בזה אורז או חרוסת, מי עושים דברים כאלה? היום יש ברז, מעביר את כל הלכלוך, זה נקי מוחלט, אתה חושש, שמה יישאר שם, זה הטיפה של אמה, של אקונומיקה, אין איזה חשש לדבר הזה. לכן אמה, אקונומיקה, מה שמנקי כלים, כל זה לא צריך קשר לפסח. אדם בא לחנות ורואה אמה, אקונומיקה, או משחת נעליים, קשר לפסח, ויש לי את זה לא קשר לפסח, יכול לקנות לא קשר לפסח. גם לך תחילה. למה? זה טעם פגור, כמו שהסברתי, זה גם כן לא אכילה, זה הקנאה. משחת שיניים גם כן. יש משחת שיניים עם טעם טוב, לילדים קטנים. אין ספק, צריך קשר לפסח. כולם יודעים, טעם שלא טעם משבח, ודאי. אבל משחת שיניים שלנו הגדולים, טעם שלא טעם לא טוב. וגם כן לא מתכוון לבלוע את זה. תוצח שיניים, אדרבה, מתכופף, שלא יבלע. ואם יבלע משהו, זה מתעסק. זה לא מתכוון לדבר הזה. ומה בא לעקבר? בא טעם פגום עם תערובת. אם יש כאן תערובת. זה אם ואם ואם. לכן, משחת שיניים, בעיקר הדין, לא צריך קשר לפסח. אבל אני אומר, משחת שיניים, מאחר וזה בא ממגע בתוך הפה, לא טוב להמיר. מיהיה טוב, עד תקרה רע. יש לך היום, ברוך השם, משחת שיניים קשר לפסח בכל מקום. אבל אבקה מיניים, עוד נמצא באיזה מקום, נעשה לי איזה שליחות, בהודו, באונקום, איזה מקום, ולא מצא שם משחת שיניים קשר לפסח. אנחנו פה בארץ, ברוך השם, כל דבר אתה רואה הכשר. כל דבר, חוץ מלחם, כל דבר אתה רואה קשר לפסח. אז פה בארץ זה בסדר, אתה יכול להסתדר. עוד נמצא באיזה מקום, בהודו, באיזה מקום, ולא מוצא. יש לו צער, הוא לא יכול בלי משחת שיניים, לא יכול בלי תצח שיניים. וטעם שלו טעם פגום, שתדל שלא יבלע, שאם יבלע זה יהיה בגדר מתעסק. זה מותר, כי לפי ההלכה, כן. גם משחת שיניים, שזה טעם שלא פגום, זה לא צריך שיהיה בזה קשר לפסח.
חזק וברוך כבוד הרב, שואלים ודורשים, אנחנו ברשת מורשת של כל ישראל, נזכיר למאזינים שלנו שיש לנו את הכבוד היום לארח את הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף, שליטה בשאלות הלכתיות לחג הפסח. וברשותך כבוד הרב, אנחנו עוברים לשאלה הבאה, ידוע שחכמים תקנו את מעין שבע, ברכת מעין שבע מפני המזיקין, ובאמת שאלה מעניינת, האם לברך ברכה מעין שבע בליל שבת שחל להיות בשבת, שערי פסח, שערי ליל שימורים או הלילה?
יפה, שאלה יפה. טוב ששאלת את זה, כי פה הזדמנות להסביר את ההלכה הזו. בגמרא, מסכת שבת, בדף כ"ד עמוד א', שם הובא העניין של ברכה מעין שבע. אני אקצר קצת. רש"י מסביר, בליל שבת יש מזיקים, ואנשים באים מאוחר לבית כנסת, מתרחצים, מתקרבים לצורכי שבת, והם מאחרים, תמיד היה, גם בדור שלנו, גם בדורות הקודמים, היו מאחרים לבית כנסת, ואדם מגיע לבית כנסת, הם כבר נמצאים באמצע העמידה, הוא מתחיל את התפילה שלו, הוא כולו מבוהל. עכשיו גמרו את התפילה, ילכו לבית. בזמנם, בתי כנסיות שלהם, היה בשדות, לא היה בתוך העיר. כתוב בגמרא, מסכת מגילה, כל עיר שגגותיה גבוהות יותר מבית הכנסת, זה סוף חריבה. אסור לבנות בתים יותר גבוהים מבית הכנסת. היום בדורנו אנחנו רואים הרבה בתים, כל בו שלום, עזריאלי, כל אלו גבוהים הרבה יותר מבקסת הגדול. איך עושים את זה? לפי דברי המאירי. המאירי כותב שאם עושים את זה לשם דיורים, לא לשם נוי וכבוד, אין את האיסור הזה. יש בית כנסת יפה, עם כיפה, עם כסת הגדול, מי שהולך בונה בניין יותר גובה ממנו, לנוי וליופי. פה זה אסור. זה בסוף חרב. אבל אם עושים את זה לשם דיורים, אין איסור. לכן היום ככה נוהגים בתי כנסיות שלנו בתוך העיר. בזמנם היו מקפידים בזה, היו עושים בתי כנסיות בשדות, חוץ לעיר, כדי שיוכלו לבנות בית ועלייה, יבנו בתים גבוהים יותר מהבית כנסת. אז לא היה חשמל, לא היה מכוניות בכבישים, לא היה פנסים, היה חושך אפלה, בפרט בלילות שאין ירח, היה חושך אפלה. אדם גומר להתפלל בית כנסת בשדה, הולכים קבוצה שלמה, הולכים כולם לתוך העיר. בדרך הכל חושך, יש שביל שהכל חושך. אדם שהוא לבד מפחד, שלא יבואו שדים, לרוחות, או שלא יבואו איזה כלב, יש לו פחד. ולכן, תקנו חכמים בכל עם ישראל, להגיד ברכה מעין שבע, שזה מעין השע ברכות, ב-18 בשבת, אין לנו 18, יש לנו שע ברכות. עשו מעין, מגן אבות לדברו, חיים איתי מאמרו, אין הקדוש אין כמו, זה כנגד שלוש ברכות הראשונות. לכן, זה הדרך. עשו מעין שבע. תקנו את זה כדי שאנשים יבואו ולא יפחדו מהסכנה. ראיתי באחד הראשונים, הוא הוסיף טעם. אנשים שבאים מאוחר לבית כנסת, מפחדים שחזרו לבד, לא יוכלו לכוון בתפילה. תקנו חכמים ברכה מעין שבע, כדי שיוכלו לכוון טוב בתפילה, ולא יפחדו שיחזרו אחר כך בחושך. ובסל הסקל, כמה כוונה חשובה בתפילה. תפילה ולא כוונה, כגוף בלא נשמה. תקנו חכמים לדורות, ברכה מעין שבע, בכל עם ישראל, בשביל אותם מאחרים שיוכלו לכוון טוב בתפילה ולא יפחדו מהסכנה. טוב, התקנה הייתה, הכל שבת ושבת, שמברכים ברכה מעין שבע. איפה התקנה הייתה? בתי כנסיות, לא בבית פרטי. אדם שהוא חולה, פלל ביחידות הבית שלו, לא עושה ברכה מעין שבע, ולא רק עם פלל יחיד. בית אבילים, למשל, לא עליכם, או בית חתנים. לפני, אני זוכר, לפני 50 שנה, היו נוהגים בעיקר הפרסים, שהיו בשבע ימי חופה, החתן לא יוצא מהבית, וכולם באים להתפלל בבית של החתן. בליל שבת, ביום שבת, הכל בבית של החתן. זה נקרא בית חתנים. בית חתנים וכן בית אבינים, לא מברכים שם ברכה מעין שבע. כי התקנה הייתה בבתי כנסיות. היום בימינו, בתי כנסיות זה לא בשדות. לכאורה בטל הטעם. אפילו להחיק, אנחנו ידוע, אין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול למנו בחוכמה במניין. דבר שבטל הטעם, לא בטל הדין. בטל הטעם, הדין נשאר קיים. לכן גם היום בימינו, כל המקומות כולם, בתי כנסיות, מברכים, ברכה מעין שבע. לפני כמה שנים, עשו איזה מפגן ברחוב בר אילן, אני לא יודע איזה עניין זה היה, חילול שבת או משהו, לא זוכר מאז בדיוק, וגדולי ישראל קראו לבוא למפגן, וכולנו הלכנו שם לרחוב בר אילן, ירמיהו בר אילן, לפלל שם בערבית. אמרנו להם לא להגיד ברכה מעין שבע. היו כמה אחדים שלא ידעו, ואמרו ברכה מעין שבע. וזה טעות. כי אין ברכה מעין שבע רק בבתי כנסיות. אין לך בו אלא חידושו. אין לך בו אלא תקנה שתקנו חכמים. לא בכי בטל הטעם. לא בטל הדין, מתי? בבתי כנסיות. אבל לא בית חתנים ולא בית אבלים. עכשיו, בליל פסח, כותב רב ניסים גאון, זה לפני כ-1,000 שנים, כותב את זה מסברה. הוא כותב, כמו שזה ליל שימורים מול השם, לילה משומר רבה מן המזיקים, לכן בליל פסח לא צריך לפחד מהמזיקים. לא למה ברכה מעין שבע. וכל אלו המאחרים שבאים מאוחר, צריך להרגיע אותם. אין לכם מה לפחד, ליל שמורים מול השם. יש מדרש כתוב, ליל שמורים מול השם מכאן, שאותו לילה היה מהיר כמו יום. מי אמר? היה ליל שמורים שלא היה מזיקים. מה המדרש מכאן? אלא כתוב, כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, פרשת בראשית, שם כתוב, ויקרא השם אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. לא כתוב, לחושך קרא אלוקים לילה, כי הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הרעה. חושך זה דבר לא טוב, ולחושך קרא לילה. ויקרא השם אלוקים לאור יום, שם כתוב שם השם. ליל שימורים מול השם. איך אתה מזכיר לילה השם השם? ליל שימורים מול השם. מכאן, שאותו לילה היה מהיר כמו אור של היום. זה הפירוש של המדרש. בכל אופן, הלילה הזו, לדורות, זה לילה משומר רבה מן המזיקים. אומר רב ניסים גאון, לא צריכים להגיד ברכה מעין שבע בלילה הזו. גם הריטב"א כותב ככה, וגם הקולבו כותב ככה, ויש עוד הרבה ראשונים שכך כותבים.
כן.
כותב. היה שהרשש, זה אחד מדולי המקובלים, לפני מעלה 200 שנה, הוא כתב שבגמרא לא חילקו בין אל פסח לבין שער הלילות, שער ליל שבת, משמע שגם אל פסח צריך להגיד. זאת אומרת, הוא חולק מדעתו על דברי רבי שמעון גאון. קצת תמוע, פלא, כי הרשש הוא האחרון. איך הוא יכול לחלוק על רבי שמעון גאון, שהוא גאון, מהגאונים, ראשונים, אפשר לחלוק עליהם. הבית יוסף כותב בהקדמה שלו, לחיבור של הבית יוסף, שאי אפשר לחלוק על ראשונים, כי קצר מצע שכלנו להבין דבריהם, קל וחומר להכריע בינותם. אז איך הוא חלק עליו? הרב פעלים הבין בדברי רבי יוסף חיים, הבין בדברי רבי שמעון הרשש שהוא חלק בגלל הקבלה, שעל פי הקבלה יש עניין להגיד ברכה מישבע גם ולפסח שחל בשבת. מאידך, החידה כותב, שמעתי שרבנו אריזל לא היה אומר ברכה מישבע ולפסח שחל בשבת. מי לנו גדול מרבנו אריזל בקבלה? תמיד קראו לו שר בית הזוהר. לא היה כמו שבקי בקבלה. הוא בעצמו לא היה אומר ברכה מישבע ולפסח. הרשש הוא שחידש את זה, והיו כמה בקהילת בית אל בירושלים, הניגו להגיד ברכה מישבע לפסח שחל בשבת. הראשון לציון, רבי אברהם חיים גגין, קראו לו רב הגן, הוא ביטל את המילה כזה. הוא אמר, מה זה? זה נגד הגאונים, נגד הראשונים. איך אפשר לחלוק על הראשונים? זה כאן נגד השולחן ערוך. מה כותב בפרט בשולחן ערוך? שלפסח שחל בשבת לא מברכים ברכה מישבע. אחרי ביטל את המילה כזה. צערנו, יש כמה שמתעקשים עד היום לברך את הברכה הזו לפסח שחל בשבת. היה עליו השלום הגאון רבי עובדיה הדיה, ראש ישיבת המקובלים, בעל ספר השכיל עבדי. אנחנו הכרנו אותו, היה אדם גדול. בדור שלו, לפני 50 שנה, הוא היה המשיב של הדור. בהתחלה היה הרב הראשי של פתח תקווה, אחר כך העביר אותו לחבר בדין הגדול, וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. והוא דעתו הייתה לברך את הברכה הזו. אמרו לו שמרן, מרן היה צעיר לפני 50 שנה, מרן חולק עליו, הוא אומר, לא לברך, כמו דעת מרן. אז הוא כעס על מרן. איך חולק על הרשש? איך פוגע ברבנו הרשש? מרן, אבא, התקשר לבי עובדיה הדיה. שמעתי שכבודו כועס עליי, שאני דיברתי נגד הרשש, כתבתי דברים נגדו. אני יכול לבוא לכבודו, לראות לכבודו מה כתבתי? הוא לא היה נעים לו, מי אגיד, אל תבוא. טוב, טוב, ברוך הבא, תבוא. מרן לקח מונית, נסע עליו לבית מיד, אמר לו, הנה הביא עומר, הנה כל התשובה שכתוב ברכה בעין שבע, הנה הרבנו אריזל, הנה על הרשש, אין כל מילה וחצי מילה חשוב שפוגעת. כתבנו, יש לנו כללי הפסיקה, יש לנו ראשונים, יש לנו מרן השולחן ערוך, תופסים כמו מרן השולחן ערוך. כל הכבוד לרבנו הרשש, צריכים להגיד בכלל, מי זה היה הרשש? ודאי שהיה גדול, כבודו מלא עולם. יש לנו כללי הפסיקה, קיבלנו רואות מרן השולחן ערוך, בפרט פה זה דברי הראשונים. הוא מביא, הגמרא לא חלקו בזה, בתלמוד. אתה יכול להביא קושייה כזו על רבי שמעון גאון? הגמרא לא חלקו, הגאונים כן חלקו. זה חילוק של סברה, שמתקבל בטעם את החילוק שלו. גם אם תגיד שזה פי הקבלה, כמו שמרב פעלים, כותב הרעם, רבי אליהו המזרחי, לפני 560 שנה, כותב הרדב"ז, לפני 530 שנה, כל מקום שנחלקו הפשטנים והמקובלים, הלכה כמו הפשטנים. גם הגאון החתם סופר, גם כותב ככה. גם רבי יעקב ישראל אלגזי, משלמי ציבור, גם כותב ככה. יש להקת אחרונים שכותבים, שתמיד, שחולקים ביניהם המקובלים והפשטנים, עושים כמו הפשטנים. יש ספר, לקט הקציר. זה רבי אברהם חלפון, למשה חלפון, אברהם חלפון, היה מגדולי רבני לוב לפני למעלה 200 שנה. הוא כותב דבר מעניין. בשנת תקוף סמר גימל, פגשתי בליבורנו את מרן החידה. שאלתי אותו, איך אתה מורה להלכה לרבים בדרך כלל? כמו הקבלה, כמו הפשט, כמו מרן, כמו מי? וענה לי החידה, פה אל פה, אמר לי, אני פוסק תמיד כמו דעת מרן השולחן ערוך. רבנו הארי החי, רבנו הארי ז"ל, הארי החי, שחולק על מרן, שאני מורה לעצמי להחמיר כמו רבנו הארי ז"ל. אם מרן פסק שלא להגיד ברכה מישבע לפסח שחל בשבת, ככה הלכה. מי שמתפלל במקום שאומרים שם ברכה מישבע, שיצא בחוץ. אם הוא נשאר, שלא יענה אמן אחרי הברכה הזו. יש פה ספק ברכה לברכה. ברכה שלא מברכים את הברכה הזו לפסח שחל בשבת.
כבוד הרב, אנחנו צריכים לסיים אבישי, אז דברי סיכום שלנו.
יש פה עוד הרבה שאלות.
אנחנו נספיק, יש לנו...
הרב יכול להישאר איתנו עוד קצת?
להישאר איתנו?
כן, למה לא?
כבודו יכול להישאר איתנו, אז בסדר.
תמשיכו.
אנחנו מאלפים, אבל התשובה האחרונה שהיא אקטואלית לעניין
התשובה, ואנחנו ממש מסיימים.
כן, כבוד הרב, אנחנו נשאר עוד קצת עם כבודו. באותו עניין של ברכה בן שבע, כבוד הרב, יש הרבה יהודי בבל שסומכים על הבן איש חי. השאלה אם אנחנו, כששומעים את הברכה הזאת בשבת, צריכים לענות אמן, או מה? מה אנחנו עושים במקרה שאנחנו שומעים?
יש לי לענות?
בבקשה?
יש לי מספיק זמן לענות?
כן.
אני אגיד דבר אחד, הבן איש חי, ראינו כמה דברים שפסק, כמו
הכב... טוב, אני מעביר את הפרסומות לשעה הבאה, תמשיכו עם הרב
כמה... למשל, ברכה מי...
יש לי בבית חתנים, בית אבלים,
כן.
בבית כלב ערך. זה נגד מעל השולחן ערוך. הבן איש חי היה בבגדד, בעיראק. עיראק היה קבלת הוראות מרן, מרן השולחן ערוך לא היה מרן דיאטרה. לפני 120 שנה בערך, היה ויכוח מי יהיה ראשון לציון פה בירושלים. והציעו את זה לרב בן איש חי, שיהיה ראשון לציון. הוא נטע להסכים. הקהילה שלו, העיראקים, לא ויתרו עליו. הם עקשנים, לא הסכימו. מי אתה מותש את הצון? אתה אשאיר אותנו ככה בצון ולא רואה? הוא נשאר שם בבגדד. יכול להיות, השערה אלינתה, אם בן איש חי היה מסכים, והיה נהיה פה ראשון לציון בירושלים, והגע בארץ ישראל, הוא היה הולך הכל כמו דעת אמרה דיאטרה. מי זה אמרה דיאטרה? מרן לבית יוסף. אז גם העיראקים, גם הפוסקים כמו בן איש חי, והעניינים האלו צריכים לעשות כמו דעת מרן השולחן ערוך. וגם הם לא יענו אמן. כי נכון שבן איש חי פסק שככה, הוא פסק את זה בעיראק, פסק את זה, בגדד. לא פסק את זה בירושלים. בירושלים קיבלנו רואות מרן, ומרן היה מרן דיאטרה. הוא בעצמו היה מגיע לירושלים, היה פוסק כמו דעת מרן השולחן ערוך. לכן, שב אל תעשה עדיף. בגמרא כתוב, כל העונה אמן יתומה, התייתמו בניו, חס ושלום. זה חמור מאוד, אמן. יש לך ספק, שב אל תעשה. אתה רואה פה רב ניסים גאון, וכל הראשונים שעימו, הריטב"א ועוד, כותבים שלום וחיבך מעין שבע. כך פסק מרן בשולחן ערוך. יש לך את הרשש. אריז"ל גם אמר לא לברך. החידה אמר לא לברך. יש לך את הרשש, שב אל תעשה עדיף. לכן גם הם שלא יענו אמן.
כן, חזק וברוך. אז אנחנו בתוכנית שואלים ודורשים מענייני הפסח. הרב הראשי לישראל הראשון לציון איתנו. למעשה דוחים את החדשות. הרב נשאר איתנו עוד פרק זמן. אבישי, בבקשה.
אנחנו נמשיך ברשות הרב. השאלות שגודשות פה את האולפן, כמו שאמרת, גידי, עשרות שאלות. אנחנו שאלה נוספת לגבי הכשרה, שזה בולט. אני רואה העניין של הכשרת מיקרו ועל פסח, כבוד הרב.
טוב, אני אענה על זה בקיצור. לפני כן הסברנו שבכל כלי הולכים אחרי רוב בליעתו. תנור אפייה, לפני מיקרוגן, לבר התנור חשמלי, תנור אפייה רגיל. תנור אפייה רגיל, רוב השימוש שלו בתוך התבניות, ויש עדים, יש זיעה. זיעה, חתחילה, מלטאי. לכן, איך מכשירים את התנור? אתה צריך לעשות בזה ליבון, כי לא יש משהו בזה ברוטב, זה היה הכל יבש. אופי גריל, בורקס, עוגה, טורט, הכל היה ביבש. הנה חינמי, התבניות צריכים ליבון. אם זה ליבון, זה יכול להתקלקל. לכן קונים חדש. או קונים חד פעמי או עושים חדש. לא מכשירים אותם, עושים אותם בצד. תנור עצמו צריך גם כן ליבון. כי הוא בעלה מהזיעה, בעלה מהעדים. אלא מה? לפני כן למדנו שיש סתירה במרן. האם זה נקרא איסורה בעלה, החמץ, או נקרא היתר בעלה. ואמרנו שאם זה מרן אמר, לגבי שתדים והשכלות, זה נחשב כמו איסורה בעלה. לגבי נת ברנת, שזה כולה, מזרן אמר, זה נקרא יתרה בעלה. זאת אומרת, מרן לא החליט בצורה ברורה בכל המקומות כולם להחשיב אותו כמו יסורה בעלה. ויהיה נפקא מינה לגבי תנור, האם מועיל לזה הגעלה או ליבון קל? הרי הגעלה, ליבון קל, דינם שווה. מה זה נקרא ליבון קל? מדליק את התנור על החום הגבוה ביותר, חצי שעה או שעה, כל התפילות כולם חמים, באופן שאם תיקח קש ותשים, הקש הזה יסרף. זה נקרא ליבון קל. ליבון קל זה עומד מקום הגעלה. מה יהיה הדין אם אדם ייקח שיפודים והשכלות ויעשה להם הגעלה? הרי למדנו, צריך לזה ליבון. עשה לזה הגעלה. בדעבד זה מועיל, הגעלה הזו. כל שעת הדחק כדעבד דמי. זה כלל ידוע בפוסקים. תנור הזה, אפשר לקחת אותו ולשים אותו בהגעלה. צריך להביא מנוף כדי להגעיל אותו. אז הגעלה אי אפשר. יש ליבון קל. הליבון קל זה עומד בקום העגלה. שעת הדחק, כדעבד הרבה. כמה שבדעבד מועיל איזה עגלה, מועיל איזה ליבון, לכן עושים איזה ליבון קל. אז התנור עצמו, מנקים אותו טוב טוב, כמה שעדו מגעת, חורים בסדקים, כמה שיכול לנקות את התנור. אחר כך, טוב שיחכה שיהיה 24 שעות, שיעבור עליו שיחשב טעם שלו, טעם פגום. או, אם לא 24 שעות, כל הפחות, שיעשו שם איזה חומרי ניקוי, שיפגום את הטעם, את הידים שיש שם. מדליק את זה שעה, חם מאוד, וזה מכשירים את התנור. זה תנור חשמלי, תנור אפייה חשמלי רגיל, ככה מכשירים אותו לפסח. במיקרוגל, זה בעיה אחרת. שם אין לנו גופי חימום, כמו תנור אפייה. זה לא עובד על גופי חומים. זה עובד על גלים קצרים, אלקטרומגנטיים, שהם מקים במהירות רבה מאוד על המוצר, על ידי הקעה הזו, כוח הזרם, זה נותן לו להתחמם. כל מוצר שחקיקים בתוכו, הם זזים במהירות רבה מאוד, על ידי הזזה הזו, זה מחמם. לסבר את האוזן, אדם ייקח פטיש וידפוק על, על ברזל, על שולחן ברזל. אחרי כמה דפיקות, ייגע בשולחן, יראה חם. ויש למה את האש, איך זה נהיה חם? על ידי הקעה, זה נותן לו שיהיה חם. מפני שהכל יפה לבזמים. יש גלים קצרים, יש גלי קול במיקרוגל, רק זה גלים בלי קול, שלנו מזל. אם זה היה קול, היה שם שירים חינוניים. אחרי זה גלי קול בלי קול. הגלים קצרים שהם מקים במהירות רבה מאוד על המוצר, חלקיקים בתוכו זזים במהירות, וככה מתחמם. אם אדם את המיקרוגל הדליק אותו בלי שום דבר בפנים, כמה פעלל, הוא לא יפעל שום דבר. צריך שיהיה מוצר בפנים כדי שזה יפעל. פוח אדמה, מים, משהו בפנים, אז יכול לפעול. לכן, איך מחשבים את זה בפסח? יש בזה מחלוקת בין החוקרים. אחד אמר שהוא בדק את המיקרוגלים של חימום, ואף פעם זה לא מגיע ליד צלדת בו. הדפנות, זאת אומרת. מחמימים בזה 3 דקות, 4 דקות. כמה מחמימים? מקסימום, 4 דקות. תוציא את הצלחת משם, אבל בדרך כלל מחמימים עם כיסוי. זה לא, מבחינה בריאותית, לא לוקחים אוכל ישר בתוך המיקרוגל גלוי ומחמימים שם. זה לא בריא. יש שם קרינה. הדלת של המיקרוגל היא עשויה מרשת וזכוכית מכאן, זכוכית מכאן, שני צדדים. זה נועד לעצור את הקרינה. רק יש שם זמזום. מה זה הזמזום? זמזום הזה של, זה מעברר קטן שנועד להוציא את הקרינה המיותרת. יש חברה שבאה פעם בכמה חודשים לבתים שמזמינים אותם ובודקים את הקרינה, עם קרינה יותר מדי, עברת את מה שצריך להיות. זה לא בריא לאכול מזה הרבה. אם אדם מבשל בזה הרבה, זה לא בריא, לא כדאי. חס ושלום זה יכול לגרום למחלות קשות מאוד. לכן זה מיועד בדרך כלל מיועד לחימום, בדרך כלל, לא לבישול. עושים את זה לחימום. חימום זה 3 דקות, 2 דקות. תיגע בתפנות, תראה איזה חם, אבל זה לא מגיע צולדת בו. כלי לא יבלע, אלא אם כן מגיע לחום שהיה צולדת בו. אז אם ככה ברוב הפעמים, לא צריך בכלל להכשיר את המיקרוגל. כי משתמשים בזה בדרך כלל עם כיסוי. אבל יש שחולקים. יש פרופסור לב עליו השלום, הוא טען שהוא בדק וראה שזה מגיע לצולדת בו. אז לפי דעתו, כן צריכים להכשיר את המיקרוגל. כל אחד ידוק הבית שלו, יראה הבית שלו מה המצב. אני חושב בדרך כלל, שאדם משפחה קטנה, לא של 10 ילדים, אם יש שם 10 ילדים, צריכים לחמם להם פיצה, אז זה אחרי כמה דקות, זה כבר נהיה צולדת בו, אין ספק. או בחנות, מסעדה, זה מגיע צולדת בו, אין ספק. אבל אדם שמחמם לעצמו, הוא ואשתו, מחמם, אין לו הרבה ילדים, לא מגיע להיות צולדת בו, ברוב פעמים. אם אלא בכלל לא צריך רשר. שום דבר, תנקה את זה טוב טוב, וזה מותר. אבל לפי מה שאומרים, שכן מגיע צולדת בו, אז איך אפשר להכשיר את זה? מה, נגעיל את זה? לעשה לזה ליבון? איך ליבון אפשר? בתנור, אמרנו להדליק את זה שעה, חום הגבוה ביותר. פה איך תדליק את זה שעה? לכן יעצו העצה, שישימו חצי כוס מים. ישימו בתוכו קצת אמה, שיהיה מים קצת אמה, שיהיה פגום. וירתיחו אותו 10 דקות. כמה אפשר במיקרוגל? אני לא יודע כמה אפשר, אבל המקסימום שאפשר. 8 דקות, 10 דקות, מה שאפשר. המים יתחו, יתחו, כל הדפנות כולם יבלעו מהעדים של המים יחד עם החומר הניקוי ששם בפנים. שים לב, לא ישים אקונומיקה. יש בזה ברזל, אקונומיקה. ישים אקונומיקה אחת, זה ישתולל בפנים, זה סכנה יכול להיות. כמו שלא שמים שם כפית או מסדג, גם לא לשים אקונומיקה. אבל למה? אפשר להשים בזה מעט אמה. המטרה היא שהעדים שיוצאים בכל הדפנות יהיו עדים טעם שלהם טעם פגום. גם העצה הזו תקפקו בזה. יש סטי חמד, הוא כותב, אנחנו ראינו הכשר בתורה ליבון, הכשר יבוא באש, תעבירו באש, במים תעשו הגעלה, הכשר בכיתור, הכשר בעדים, איפה הדבר כזה ראינו? לכן הוא כותב שלא מועיל להכשיר. גם בספר שירית יהודה, גם כותב ככה, שלא מועיל הכשר בעדים. גם רבי יוסף שאול, נתזול, ושאול למשיב, גם כותב ככה. עומת זאת, הפרי חדש והפרי מגדים, שתי הפירות, ויורד העה בסימן קוף קף א', הם כותבים, אם בלענו, אם הכלי בלע בכיתור, בעדים, אז לא היה מיקרוגל, אבל היה כל מיני כלים שעושים בכיתור, שעושים בעשן. אם בלע בעדים, הישר שלו בעדים. כשהתורה דיברה על ליבון ועל הגעלה, התורה דיברה בכלים שהשתמשתי בהם על האש, על הגז, באופן רגיל בלע. לכן אתה אומר, צריך לזה הגעלה או ליבון, או עירוי מכלי ראשון, מה שאין כן. כשבלע, תחילת בליעתו, כל בליעתו הייתה בעדים, אחרי גם אנחנו אומרים שהישר שלו בעדים. אז הפרי מגדים והפרי חדש ויורד דעה בסימן קוף קף א', גם בית לחם יהודה שם ויורד דעה קוף א', גם כותב ככה. גם בספר לבושי מודחי של הגאון במודחי אפשטיין, היה ראש ישיבת חברון לפני 120 שנה, זה מעניין, הוא היה ראש ישיבה אבל כתב פשוט בהלכה. היום זה לא מצוי הרבה. איפה תמצא ראש ישיבה, מפרד ליטאי, שכתוב שו"ת בהלכה? יש לנו את ראשי ישיבות נפרד, והפוסקי הלכות לבד. פעם זה לא היה ככה. אותו ראש ישיבה שאומר את הלמדנות, את הלומדש, אותו ראש ישיבה שכותב את התשובות בהלכה. זה היה לבוש מודחי, ממודחי פשטיין, היה ראש ישיבת חברון, ראש ישיבה ראשון של ישיבת חברון. הוא כותב תשובה על זה, על עניין של כיתור. והוא כותב, אם זה בלע בעדים, הישר שלו בעדים. אני ראיתי ספר שלא מצוי. זה אחד מרבני השואה, ספר תבואות השדה, ספר דק גדול, הגיע לידי הספר הזה, גם הוא כותב תשובה בעניין של העדים, והוא כותב, אם הוא בלע בעדים, הישר שלו גם כן בעדים. המיקרוגל, כל בליעתו זה בעדים. לפעמים האוכל משפריץ, לפעמים, אם זה לא היה בכיסוי, אז משפריץ לדפנות. זה לפעמים, הולכים אחרי רוב בליעתו, מה רוב הבליעה של המיקרוגל? אם הוא בולע, אם מגיע לצולדת בו, מה רוב הבליעה שלו? זה בעדים. כיוון שרוב בליעתו בעדים, ההכשר שלו גם כן בעדים. לכן, בפסח, להכשיר את המיקרוגל, חצי כוס מים, מעט אמה, להרתיח אותו במשך כמה דקות, מנקים אותו טוב טוב, וזה ההכשר של המיקרוגל לפסח. מסע בחלב, לא צריך להחמיר עד כדי כך, מספיק שישתמש על ידי כיסוי. בצהריים נשים צלחת בשרי, ישים עליה עוד צלחת, יחסה אותה, יחמם את הבשר, 2-3 דקות. בערב, ישים צלחת משהו בפנים, ויחסה אותה גם כן, עוד 2 דקות, מותר. באותו מיקרוגל, גם בשר וגם חלב. לא דיברתי ביחד שעשה אותם. זאת אומרת שגדים בחלב אמו, אלא בזה אחר זה. בפסח מחמירים, כי זו חומרת החמץ, נכי טוב לעשות, כמו שאמרתי, ולחשב אותו על ידי העדים. וגם כן, לא להסתפק בזה, שתמיד יהיה עם כיסוי. אם זה מכסה מסוים, או שלא יהיה מכסה עם נייר כסף. גם זה מסוכן, נייר כסף. ניילון, שעטוף אותו ניילון נצמד. נעשה סיבוב כמה פעמים, שיהיה עטוף טוב.
חזק וברוך, תודה רבה לך, כבוד הרב. אנחנו רוצים ממש להודות לך על השעה הנפלאה הזאת. אני בטוח שהרבה מאזינים שמעו, כבודו השכיל אותנו, וזה גם הזדמנות להודות לרב על כל השיעורים במוצאי שבת שמשודרים אצלנו ונשמעים בכל הארץ.
אכן כן, כבוד הרב, העונג והכבוד, כמו שאמרנו בדברי הפתיחה, אנחנו רואים פה סגירת מעגל, ואני רואה את כתב יד קודשו של...
אני הבאתי איתי כתב יד של מרן אבא משנת תפשין למד ג', כמה שנים זה? 42 שנה. אבא היה כאן ברדיו מורשת, והוא בירך את עם ישראל לפני חג פסח, ויש את הכתב יד שלו, ואני אקרא את כן. מה שהוא כתב בכתב ידו, בבקשה. 42 שנה. יהיה רצון שבימינו יקוים החזון שהובטח לעם ישראל, כי מצאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, ונזכה לקיבוץ כל נתחי עם ישראל לארצנו הקדושה, כמו שנאמר, ופדויי השם ישבון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשה. ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. מי ייתן מציון ישועת ישראל, ושוב השם שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. לשנה הבאה בירושלים הבנויה.
אמן ואמן. זכור
שם רבות, נעימות וטובות.
תזכה גם אתה, כבוד הרב, להרבה שנים רבות, נעימות וטובות. הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף שליט"א, חן חן, שכבודו כיבד אותנו והגיע אלינו לאולפן. אנחנו רוצים להודות לצוות שלנו כאן, עמיתי אבישי בר אושר, תודה רבה לך. הטכנאית זיוה דהן, המפיק משה זמיר, גידי שרון היה אתכם כאן באולפן. ברוכים תהיו, חג שמח לכולם.